beraber. Oraya da kalan şey. Ben sana git daha bayım lan.
כן, אנחנו פרק כ"ד. לביאור יראת החטא וחלקיה. אומר הרמח"ל, עיני ראותנו המידה הזאת נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עד הנה. די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדש בהכרם. לא בכל המידות, לא כל המדרגות הרמח"ל כותב את הדבר הזה. יש מדרגות שהוא לא כותב תנאים כאלה, כלומר הוא כותב שזה המהלך הפשוט זה ככה, אבל יכול להיות שצריך לעשות כל מיני קפיצות למיניהם, אבל אולי תתרסק גם כן, אבל יכול להיות שתגיע. כן, אבל יש מדרגות שהוא כותב מפורש שאין אפשרות להגיע בלי כל מה שקדם. רק נתאר לנו באיזה אטמוספירה אנחנו נמצאים. כן, אנחנו כבר מעל הסטטוספירה. נכון, מלכיות זה עוד בכדור הארץ, אחר כך זה כבר התחיל לצאת מהאטמוספירה. טוב, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים על אחד ככה, הוא כבר נקי כמובן, הוא לא עושה שום עבירות, על אחד שכבר טהור, זאת אומרת, מצד המחשבות ההכרתיות הכל זה לשמה, הוא גם חסיד, כי הוא מלא אהבת השם ויראתו, שכל כולו רק מחשבות על הקדוש ברוך הוא, ואין לו שום דבר אחר, הוא שמזכיר את שם השם כולו מלא רטט וזיעה. זה מדרגה של יראת הרוממות שנמצאת אצל החסיד, והוא גם ענב. זאת אומרת, מה אמרנו, מה ההבדל בין החסיד לבין הענב? בתפיסת האני, כן, שהחסיד יש לו עוד איזשהו עצמיות משלו והוא רק מלא מהאינסוף, כן, הענב הוא רואה את את האני שלו כביטוי של הרצון של כן, פה נמצאים. כן, אם התמקמנו כמה קילומטרים מעל האדמה. עכשיו, העירת חטא זה דבר שהוא פה. עכשיו, מה שנראה מוזר לרמח"ל, זה בעצם מה שהוא רוצה להסביר. זה נראה כאילו אנחנו חוזרים אחורה פה, לא? מה זה עירת חטא? לא עושים עבירות, כבר מזמן הוא כבר לא עושה עבירות. אז מה יש לו פה לפחד מהעבירות? מזמן הוא כבר לא עושה שום דבר. להפך, הוא כל כולו מלא מחשבות עליונות, אין לו שום דבר אחר שמלא אותו. כן, אמרנו, מזמן, טוב, אז זה מה שהוא עכשיו רוצה להסביר לנו. מה העניין של יראת החטא? עולם צריך שנקדים. תראו, כדי לכתוב את הספר הזה, ספר כל כך גדול, זה לא רק שצריך להיות במדרגות האלו, גם אתה צריך להבין טוב מה עובר עליך. כדי שתצליח. כמה פעמים אנחנו מתקדמים, אנחנו לא יכולים להגדיר איפה בדיוק, מה זה יותר טוב, פחות טוב, יש צדדים, יש פה צד כזה, צד אחר. אבל לא להגדיר בדיוק, גם יש פה גם קביעות, כמו שאמרנו, יש פה גם קביעות שהן, נגיד, להגיד משפטים שזה בלתי אפשרי, או לפעמים זה כן אפשרי. טוב, זה בכלל ודאי מיוחד. אמנם, צריך שנקדים, כי מיני היראה הם שניים, שהם שלושה. כן, הראשונה, אומר הרמח"ל, עכשיו הוא מסביר לנו את המושגים של יראה. יש לנו שלושה מושגים של יראה שאנחנו מכירים, נכון? יראת עונש, יראת שמיים, יראת הרוממות ויראת חטא. שלושה מושגים. יש גם את המושג יראת שמיים, כן, זה צריך להבין. אבל מבחינת הפירוט של המושגים, יראת עונש, יראת רוממות ויראת חטא. כן, אז אומר הרמח"ל ככה. כי מיני היראה הם שניים שהם שלושה. הראשונה קלה מאוד להשיגה. אין דבר קל כמוהו. והשנייה קשה, והחלק השני מן השני קשה מן הכל. ושלמותה כמו כן שלמות גדול מאוד. עכשיו בואו נראה מה זה הקל. יש יראת העונש. וזהו המין הראשון שעליו הוא אמר מקודם, זה קלה מאוד, אין דבר קל כמוהו. זה קלה קלות. איזה תמוע, לנו זה מאוד קשה, גם יראת העונש זה קשה להשיג, אני יותר מסביר. השני, שיראת החטא חלק שמינו, ויש יראת רוממות, וזו המין השני, שיראת החטא חלק שני ממנו. כלומר, יש לנו יראת עונש ויראת רוממות, יראת רוממות מתפצלת לשניים. מה שאנחנו קוראים לו יראת רוממות, ומה שאנחנו קוראים לה יראת חטא. והחלק השני ביראת הרוממות. טוב, אז בואו נתחיל מהירה הראשונה. ונבהיר את העניינה והבדלים. יראת העונש כפשוטה, שהאדם יראה מעבור את פי השם אלוקיו. לפני העונשים אשר לעבירות, אם לגוף ואם לנפש. והנה זאת קלה ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו, וירא לנפשו. ואין דבר שירחיק אותו מעשות דבר אחד יותר מן היראה, שלא תבוא בו איזה רעה. ונראה זו ראויה לעמי הארץ ולנשים, שדעתן קלה אך אינה יראת החכמים ואנשי הדעת. טוב, אז קודם כל בוא נעשה להבין קודם כל מה שאומר, אנחנו נבין למה הוא אומר שזה קל. מה שהוא אומר באופן פשוט, שעירת העונש היא בנויה על מנגנון שכבר קיים בנו. לא צריכים לבנות מנגנון חדש, לא צריכים לשכלל גם כן. המנגנון שעליו בנויה עירת העונש זה אגואיזם. וכמו שהוא התחיל, הוא אומר, כל אדם באופן טבעי אוהב את עצמו ומפחד על בשרו. נכון? כל אחד הוא כזה, כל אדם נולד כזה, עד שהוא משתכלל. אז הוא משתחרר מהמושגים האגואיסטיים. אבל כל זמן שאדם הוא במצב לא מפותח, הוא כזה. אני חושב שזה הכוונה של הרמח"ל, שזה קל להשיג אותה. עכשיו, מה הכוונה שזה קל להשיג אותה? הקושי היחיד בירת העונש זה לא המנגנון. זה להאמין שכל העונשים האלו הם באמת קיימים. זאת אומרת, רק בוא נחשוב. אפילו עונש עולם הזה היא, קשה לאדם לפתח יראת עונש מתוכו. כל דוגמה אישון. כן, דבר שלאט לאט כל שנה מתרבים מוזכרים שעוד יותר מוכח ועוד יותר מוכח ועוד יותר מוכח, וזה פשוט, וכל פעם פיצים עוד איזה מזכר חדש. ואנשים לא, או נגיד מאכלים לא בריאים, ואנחנו לא זזים. כן, לא מוצאים לאכול אוכל בריא. ולמה זה ככה? כי העונש הוא לא מיידי. אם העונש היה מיידי, אנשים היו מנהלים, או השכר היה מיידי, אז על פי הניסיון זה היה פשוט, כלומר, אז אדם היה לו קל. כלומר, למה? כי המנגנון שגורם לך לא לעשות את הדבר הרע הוא מנגנון האגואיסטי. אתה לא צריך לבנות פה איזה מין שכלול, מחשבות וכל מיני דברים מסוג הזה. אתה לא בנוי עם דאגה לעצמך כל זה. עכשיו, כיוון שאתה רואה את העונש באופן מיידי, אתה מיד מפחד. כן, לכן אנחנו, כל בני אדם לא יעשו דברים שמסכנים מיידית את החיים. או יגרמו מיידית סבל. כל בן אדם נורמלי, שיודע שפעולה מסוימת יגרום לסבל, אני לא יודע בדיוק, אם הוא יקפוץ מקומה רביעית. הוא יודע, זה יגרום לסבל, יכול להיות שהוא לא ימות, אבל זה יגרום לסבל. הוא לא מוכן לעשות את הדבר הזה. נכון? למה? הוא דואג לעצמו, אין לו אינטרס לעשות דברים. אותו דבר, אם היינו יודעים בוודאות שיש עונש על החטאים, לא היינו עושים אותם. עכשיו, אני חושב שהרמח"ל מבין שגם הוודאות בעונש על החטאים זה גם לא דבר שהוא קשה מבחינת, נקרא לזה, האמון שאנחנו נותנים בדבר הזה. אני חושב שעיקר הקושי הוא יותר בגלל שהעונש בא לטווח הרחוק, או שאנחנו לא רואים את העונש המיידי. זאת אומרת, יכול להיות הרי כמה סיבות שיגרמו לאדם לא להאמין בעונש, כלומר, זאת אומרת, לפקפק ביחס לעונש, לא לפקפק או לא לראות אותו מול העיניים. אחד שהוא לא מאמין בו, אז הוא לא מאמין שיש דבר כזה. דבר שני, יכול להיות שהוא כן יאמין בו, אבל הוא לא, הוא לא יצייר כמה הוא חמור, העונש הזה. דבר שלישי, יכול להיות שהוא כן יצייר כמה הוא חמור, אבל כשהוא לא טפח הרחוק, אז כרגע הוא לא רואה את המשמעות של העונש הזה באופן מיידי, ולכן יש משהו שכאילו נותן אותה אשליה שזה לא יקרה. עכשיו, אני חושב שככה, הרמח"ל מתכוון לומר כך. מבחינת המנגנון, כמו שאמרנו, זה מנגנון אגואיסטי, זה לא בא לחיות מתוך. מבחינת האמונה בעונש והפנמה שמדובר במשהו חמור וכולו, משהו ודאי, גם הוא חושב שזה גם כן לא מסובך. זאת אומרת, לפנים. זה הרי אדם מאמין, ירא שמיים. הוא נותן אמון בוודאי בחז"ל, דברים שקודמים בתורה. זאת המנגנון של האמון הוא לא המנגנון בעייתי. אני חושב שהוא הבין שהמנגנון בעייתי הוא היחיד שיכול להיות פה, זה העניין שזה אחרי הרבה זמן. כאילו טווח הרחוק, ואז אתה לא רואה את המשמעות של הדבר הזה בעצם ביחס אליך באופן המיידי, ואז אתה מרשה לעצמך לפחות באשליות או דברים מהסוג הזה.
לא,
אני אומר ככה, הוא ניתח את זה עכשיו, והוא חושב שנגיד ליצור את ההמחשה של זה, שזה יכול להיות מיידי ודברים מהסוג הזה, זה לא עבודה קשה. אני רק הרבנו את מה שהוא אומר. אנחנו רואים ככה, המנגנון הנפשי שעליו זה בנוי זה המנגנון האגואיסט. כמו שאמרנו, עצם האמונה שיש דבר כזה, כן, זה דבר שיכול להיות שהוא קל מאוד אפילו באדם שמאמין לחזל וכו', מאמין בתורה, מאמין לחזל. הקושי היחיד שצריך להתמודד איתו זה אי המיידיות שלו שגורמת לאשליה מסוימת, כמו אשליות שגורמים לנו בדברים שהם הם לא, לא, לא בריאים או כל מיני דברים כאלה שאנחנו משלים את עצמנו שיהיה בסדר. כן. ולכן הרמח"ל הבין שהעבודה על זה, על ההמחשה של הוודאיות ועל המשתלם לי, גם אם זה לטווח הרחוק, זה עבודה שהיא לא קשה כל כך. עכשיו, זה ודאי קשה כי אתה משלם בשביל זה מחיר. הרי בוא נחשוב, גם אם אתה תגיע למסקנה, נגיד כמו אדם שנתנו לו מחקר רפואי, מה שאנחנו עושים עכשיו זה לנסות להבין למה קשה לנו לחיות מתוך יראת, למה קשה לנו להגיע למדרגה של יראת העונש. אדם נגיד שיקבל מחקר רפואי, שאם הוא ממשיך באורח החיים שלו, הוא מת עוד 20 שנה. לא יודע למה, נגיד הוא אוכל איזשהו מאכל, נגיד אפילו בוודאות יגידו לו את זה. כן? אצל רוב בני אדם, זה לא, זה יצטרכו לעבוד כדי להגיע, כדי להפסיק את הדבר הזה. למה? בגלל שזה תובע מחיר המיידי. כלומר, העונש מבחינתם הוא רחוק, והמחיר שאני אשלם עכשיו, כאילו אני סובל בשביל להינצל מהעונש הזה, הוא תשלום שאני משלם אותו כל יום, כי אני כל יום צריך להתמודד, לא לאכול את המאכל הזה. ובא לי לאכול אותו. זה בעצם מה שקורה גם אצל כל מי שמעשן או כל מי שאוכל לו בריא, זה אותו חשבון. כאילו המחיר שאני משלם עכשיו הוא מחיר ודאי, נכון שהעתיד הוא גם כן ודאי, אבל זה רחוק, ופה הוא מחיר קרוב, אני צריך לשלם עכשיו. כן, לא קל לבני אדם להשקיע בתוכנית חיסכון, חופשים לענות ישר מה... זה אותו הדבר, זה אותו קושי. אבל גם לזה אומר הרמח"ל יחסית זה לא קשה. אני חושב שהכוונה שלו זה לא קשה, כי בני אדם חיים מתוך חשבונות עולם הזהים כאלו גם כן. כמו שאמרנו, אנשים יכולים לעשות איזשהו חיסכון, להצטמצם עכשיו כדי שבעתיד יהיה להם. זה לא דובר באיזשהו מין דברים מיוחדים, שצריך שזה לבנות איזה כל מיני בניינים ומחשבות עמוקות ולימוד. אתה צריך פשוט להתבונן בזה, לפנים את זה לאט 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 לאט, ככל שיותר תפנים את זה, אתה יותר ויותר תחיה מתוך הדבר הזה. כמובן
גם
שהבטא,
גם
אחוז
העבודות, אז אפילו שאמרנו שזה, נגיד בשם שנה אני אמות, גם לא שימו איזה חשיבות, כי הם רואים מקרים נגיד שבני אדם מחייב עוד 120 שנה וישנו, זה לא מפרע להם.
לא, מה שאתה אומר זה מפקפק בוודאות שזה יקרה. אני אומר אפילו בהנחה שזה ודאי יקרה, הרבה פעמים בגלל שזה רחוק מדי והמחיר שאתה צריך לשלם כדי שזה לא יקרה הוא מיידי, אז יש משהו שככה מקשה עליך לשלם את המחיר המיידי בשביל הרווח הרחוק, גם אם זה היה ודאי. אני מסכים, יש כמה מכשולים שצריך לעבור אותם. קודם כל בוודאות של העונש, כדי לבנות יראת העונש צריך קודם כל שיהיה ודאי שזה כך. זאת אומרת, אין פה איזה משהו ש... אין פה משהו שאנחנו, כמו שהוא הסביר בזהירות שם, שהעמון שבונים את הכל מתוך יראת העונש, אז הוא אמר, זה תרגעת, מישהו רק הולך ובטרן, אין פה ויתורים. וזה כמה דברים בסיסיים שאתה צריך להבין. אין ויתורים, וזה קשה, וזה סבל, וזה אל תשלה את עצמך שזה יהיה משהו אחר. אבל אני אומר, גם אחרי שהתגברנו על זה, בגלל הטווח הרחוק והמחיר הוודאי, עדיין צריך עבודה. אבל אני חושב שהוא מתכוון להגיד שכל העבודה הזאת וכל זה, זה עדיין מנגנונים פשוטים. לא צריך לפתח פה איזה שמין, כמו שתכף נראה לגבי יראת הרוממות, שם צריך מחשבות עמוקות, הרבה לימוד, הרבה הפנמה, הרבה הבנה וכן הלאה, שזה כבר מדרגה גבוהה. למה לנו קשה לבנות יראת עונש? צריך לדעת, ודיברנו על זה גם כן בזירות, אמרנו ששם הוא מדבר על שלושה סוגים של אנשים, על שלמי הדעת, הפחותים והמון. שלמי הדעת, אז אומר שהאנשים שחיים, מה שגורם למוטיבציה להיות זהיר, זה שהם חפשים שלמות. כן, לא זה שלמות, זה לא במובן האידיאליסטי, שלמות של המציאות, כן, הם לא כאלה. שלמות של עצמם, כן, הם אוהבים את עצמם. אוהבים את עצמם, לא במובן הזה שעכשיו אתה תאיים עליהם בעונשים, אז הם יעשו. אלא הם מבינים שצריכים לחיות בצורה מסוימת, וזה לא בסדר שלא חיים כמו שצריך. זאת אומרת, הם אנשים שקשורים לאמת, כן, מצד עצמה, ומבינים שאדם צריך להיות שומר מצוות, כי ככה הוא נברא. כלומר, נגיד, אחרי שהם ככה מרגישים עם עצמם, או התבוננו קצת, וכל כך המסקנה הזאת. אחר כך אומר, יש אנשים שהמוטיבציה שלהם זה כבוד, ויש אנשים שהמוטיבציה שלהם זה שכר או עונש, כלומר, שיהיה אפשר מציירים את זה ברמה שלהם. היום, אני חושב שאצלנו, הנפשות שלנו, הן יותר נוטות לשלמי הדעת של, של מה שהוא דיבר שם. זאת אומרת, היום קשה לנו, קשה לבן אדם רגיל היום לחיות מתוך מושגים, נקרא לזה, מאוד מאוד עמוקים של יראת עונש. זה גורם להרבה הרבה, נקרא לזה, סלידה מהדברים בנפשות שלנו היום. אם אדם יחיה רק מתוך המושגים של יראת עונש. כי ככל שהנפשות הן נוטות יותר לשחרור וחופש ולחיות את הדברים על עצמה ולהתאמה אל הדברים ולהבנה של הדברים, קשה להם לחיות מתוך יראת עונש. כי יראת עונש בעצם אומר שאף על פי שאתה לא מזדהה, אבל בגלל שמאיימים עליך אז אתה עושה. זה בעצם המשמעות של יראת העונש. יש פה איזה גורם חיצוני כפייתי. בגלל המציאות הנפשית שלנו היום, של רוב האנשים היום, רוב זה אומר 60%, 99.9%, כן, של האנשים, קשה לנו לחיות במושגים מלאים של יראת עונש. קשה מאוד. זה אחד הדברים שגרמו גם לכפירה. כי הדתיות, לא דווקא בעם ישראל, כל הדתיות, כל הדתיות הנוצרית, כל הדתיות של ימי הביניים, הייתה דתיות מאוד מאיימת. זאת אומרת, כדאי לך, כן, כדאי לך לסבול פה כדי שתגיע לשם. ואם אתה תעשה פה חיים, אז אתה תסבול שם. זה מין עסק כזה. כן? כמו שיש עסק גשמי, שתשקיע עכשיו עוד 20 שנה, תוציא את ה... יש גם עסק רוחני. תשקיע עכשיו, תתאמץ, תתאמץ. המחשבות האלו, היום הן פחות משחקות. הן ודאי לא יכולות להיות דבר מרכזי, מרכזי. הן הפכו להיות גם משהו מאוד, נקרא לזה, שבורחים ממנו הרבה פעם. כן, מה המחשבות האלו של יראת העונש. אז מה תיאור הזה? אין משמעות בכלל יראת העונש? יש משמעות. יראת העונש היום היא יכולה להיות דבר שמדי פעם מתבוננים בו. כן, הוא חזיר אותנו. כתלם. או זה יכול להיות דבר שנותן לבני אדם את המחשבה הראשונה. כן, את הזעזוע. אבל אחר כך החיים חוצרים להיות מתוך התאמה. כן, לכן קשה לנו היום לאמץ ממש מושגים של יראת עונש, שזה לא רק מתוכם, בלי דברים אחרים. כן.
אני שהגיע מועדות כאילו של
יראת חייף,
זה
נכון,
אז יש לו עליהם יראת
עונש? הוא משתחרר מזה כבר. אפילו בנקיות כבר דיברנו על זה שמשתחררים קצת מיראת העונש, אבל עדיין כאן חיים איתה. ולגב להגיד, מי שהזהירות שלו הייתה בנויה על יראת העונש, זה הקושי. הרי גם בזהירות ראינו שאפשר לבנות אותה לא על יראת העונש. אפשר לתת על זה שאדם מבין שזאת האמת ולכן עושה אותה. נכון, שם ראינו, זה שלמי הדעת. הם מבינים שזאת האמת, ככה נראה להם. כן, חשבו על הדברים, זה נראה להם אמיתי, זה נראה להם טוב, ולכן הם עושים. לא בגלל שהם אידיאליסטים רוצים לתקן את העולם, זה לתקן את עצמם. אבל זה המחשבה, לא בגלל שיקולים של איומים ודברים אחרים. כן, היום זה לא הולך עם איומים. כן, זה היה מאוד, כן. יראת העונש?
מה?
לפני 150 שנה, 200 שנה זה היה כאן מאוד. תראו, כל תקופת הגלות, עם ישראל כולו חי מתוך יראת עונש. הכל היה יראת עונש, גם בחיים הסתם, בחיים הרגילים היו מלאים יראת עונש. כל המהפחת מהגוי הזה שיהיה לך שין עליך והשכן שלך שיהיה לך צורכן בעיני הגויים ועושה לך צרות צורות. כל פעם. עד היום אנחנו סובלים ממחלות הגלות האלה. כל ההתחנפות, סוגיה, זה חלק מהגלותיות. מהפחת, למה תקומה זקופה? אנחנו נשכות קיום. אני רוצה להתחנף לזה, להתחנף לזה, לתת תנן לזה, ושוחד לזה, וביקור פה, וביקור שם.
זה לא עוד תעבודת השם.
מה?
זה לא
מה? היום, בסדר, כי היום הנפשות בנויות לחיות מתוך הבנה יותר של הדברים, מתוך שייכות של הדברים, בשכל. טוב, קיצור, זה הנושא של רק העונש. כן.
יכול להיות שאין לנו את העירת עונש הזאת בגלל ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שגם אם אנחנו, גם אם נחטא, אנחנו לא נאבד את הסגולה?
לא, זה לא בגלל זה. לא חושב שזה בגלל זה. זה בגלל ש... זה, תראו, זה, אני אומר שוב פעם, שלא יובן לא נכון לדברי. אני לא מתכוון להגיד, אנחנו כן צריכים לעבוד עירת עונש. כן, במובן הזה, שצריכים להתבונן בזה לפעמים, וצריך לקרוא דבר חזל על הדברים האלו. ונפנים, כן, אבל שוב, כי... אבל זה לא יכול להיות דבר מרכזי, זה מה שהתכוונתי. זה לא יכול להיות דבר מרכזי. היום. כן, אתה תחיה מתוך זה. כלומר, תקום בבוקר, כן, מה מניע אותך להגיע על גן עדן. כן, זה לא יכול להיות דבר. כן, ככל שעם ישראל יותר מתפתח, אז הוא מחפש איזשהו גודל שקיים במציאות כבר. עכשיו. כן, אתה צריך לחפש איזשהו דבר גדול, כן. אתה רוצה שאני אשמור מצוות, אז תגיד לי, מה טוב בזה? אני לא מזה, זה לצום מהגיינו. בסדר, אנחנו נוכל חוץ מזה. איך מחר היום שלי נראה אחרת? אני מחפש משהו שהוא הגדלה של החיים עצמם, של הערך של החיים המתגלים. אתה מחפש לראות בפרוסדור כבר, לא רק בטרקלים. בפרוסדור אתה מחפש לראות את האור של הטרקלים. זה שונה, זה נפשות אחרות. אבל, אנחנו מדי פעם צריכים להתבונן, כן, צריכים להתבונן גם כן במושגים של העונש, כי המנגנון האגואיסטי הוא קיים אצלנו גם כן. ולפעמים אנחנו כל כך, נקרא לזה, מזלזלים בזה, צערנו הרב, שאנחנו לא מנצלים את הדבר שיש בזה. כן? זה נכון שלחיות מתוך זה באופן קבוע זה לא, אבל מדי פעם להתבונן. אז בדיוק כל אחד לפי את הזמנים שבהם הוא צריך את ההתבוננות הזאת. מדי פעם. כן. המין השני הוא יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? והוא שהאדם ירחק מן החטאים ולא יעשה מפני כבודו הגדול יתברך שמו. כי איך יחל או איך יערב ליבו של בשר ודם, שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו. זה יראת הרוממות. עכשיו כמובן זה יפני כבודו הגדול יתברך שמו, שבשביל זה אבל צריך לראות את כבוד השם, שזה צריך הרבה הרבה לימוד. מדרגה הזאת זה חסידות.
אבל מי שענב הוא כבר במדרגה הזאת.
כן, די.
טוב, במדרגה של העירת חד הוא כבר... לא, כאילו...
לא, מי שענב הוא לא עירת, הוא שייך לעירת הרוממות, כי כבר מי שחסיד הוא עירת הרוממות. הענב עדיין לא עירת, אנחנו עירת, אז עירת סתר. והנה זאת העירה אינה כל כך קלה להשיג אותה, כי לא תיוולד אלא מתוך ידיעה והשכלה, להתבונן על רוממותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. כן, מה זה ליבה אמרות שלו? אתה יכול להגיד את זה אלף פעם, אתה זה בחור גדול ואני קטן, זה בחור גדול ואני קטן. אבל מהמנטרות האלו לא מתקדמים. כן, ודאי שצריך אדם ללמוד הרבה. כן, דרך התורה, דרך התבוננות במציאות. ככל שאדם יראה יותר את החוכמה האלוקית, יותר... כן. כל ההתבוננות על העולם. גם בצד החיצוני, ודאי גם בצד הפנימי, מתוך ההבנה של המבנה הפנימי של המציאות, היא גורמת ל... לתחושת הכבוד הגדול, כן, לרוממות הגדולה של הקדושה. כל אלה דברים מתולדות השכל המבין ומשכיל, והיא העירה אשר סמנוה לחלק שני מאחד מחלקי החסידות אשר זכרנו. כן, שהחלק אחד זה אהבה וחלק השני זה העירה. כן, המדרגה הזאת זה חסידות. ויבוש האדם וחרד בעומדו לפני קונו להתפלל או לעבוד כל העבודה. כן, מה הכוונה? כפשוטו. כלומר, יש בו מצב נפשי של בושה שעומד לפני הקדושה. זה לא קל להגיע לזה. ממש, כלומר, כתוצאה מהמושגים של הרוממות, הוא מתבייש. זה דומה למפגש של מישהו עם בן אדם מאוד מאוד גדול, נגיד. זה גורם לאיזה מין תחושה כזאת של אתה רואה את הבעיות שיש לך וזה, כי אתה משווה את עצמך יחסית לאיש השלם ההוא, זה אצל איש, כן, מה זה הקדוש ברוך הוא. כן, אז ממש יש את הבושה הזאת, חרדה, היא היראה המשובחת שנשתבחו בחסידי עולם, היא מה שמשה מדבר ואומר, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. זה יראת רומות. כן.
בשתי המדרגות האלה, זה
דבר
שאדם הוא תמיד ככה?
זאת אומרת,
זה לא מש ממנו
הדבר? מה, יראת העונש ויראת רוממות? יראת עונש זה לא יכול להיות דבר שכל הזמן יהיה. לא, אז גם יראת עונש וגם יראת רוממות, יראת רוממות הוא כותב פה זה מפורש, וגם שם הוא כתב את זה, שהכוונה כשהוא ניגש להתפלל או לעבוד כל העבודה. זה לא כל הזמן.
אבל בכל תפילה. כל תפילה,
כל מצווה. כן. כל משהו שעושה, שהוא בעצם מפגש עם הקדוש ברוך הוא.
הפסוק הזה שאומרים לי דברים זה ציווי? כולם שאולים צריך להגיע?
כן, אתה משם את לך דבר שואלים ממך, כי אם נראה את השם קודם.
צריך להגיע לעירה הזאת של החסידות?
צריך לשאוף לזה. אבל צריך להגיע, צריך לשאוף. עד כמה שנוכל להגיע, זה 120 שנה, זה מה שיש. כן, עכשיו גם עירת העונש זה לא דבר שאפשר להיות איתו כל הזמן. אבל זה דבר שחיים איתו באופן שהוא הדבר המרכזי, אז חיים איתו דבר. זה אין הרבה אדם, זה מניע אותו להרבה דברים. כי הרי זה תמיד צריך להיות בתודעה, כדי למנוע ממך מנעשות כל מיני דברים שליליים. או כדי לתת לך אמביציה לעשות דברים חיוביים. זה יהיה מאוד מרכזי, כן, שני הדברים. זאת היראה שאנחנו ורוע אתה דיינו יראת החטא, היא כמו חלק מיראת הרוממות שזכרנו, וכמו מין בפני עצמו. כן, אומר הרמח"ל, זה בעצם איזה סניף של יראת הרוממות. או זה מין שלב בית כזה ליראת הרוממות, וגם יש לו איזשהו משהו בפני עצמו. כן, אנחנו רוצים להבין את ההגדרה הזאת, מה זה. ראינו, כי עניינה הוא שיהיה אדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, פן יתערב בם איזה שמץ חטא. או פן יהיה בהם איזה דבר קטון או גדול שאינו לפי גודל כבודו יתברך ורוממות שמו. כן, הדגשות שהדגשנו אני חושב מסבירות מה הכוונה העירה הזאת. זה לא הכוונה שאתה משחט שיהיה לו עבירה. אלא שמץ חט פירושו איזושהי קרבה מסוימת לדבר מקולקל, קרבה, לא עשייה בפועל של חט, כי כבר אמרנו זה כבר בנקיות לא משכן לעשות. קרבה לדבר שיש בו פחיתות, שזה לא על פי כבודו של השם שאנחנו נהיה קשורים אליו עם הדבר הפחות הזה. ואז עם הדרגה מדובר. זאת אומרת, הוא כל הזמן חי עם המושגים של כבוד השם, זה יראת הרוממות של החסידות. לכן זה כמו איזה משהו שהוא סניף של זה. אבל זה דבר בפני עצמו, כי שמה... כן, תכף כמו שנראה, זה דווקא בזמן שאתה מתפלל, או בזמן שאתה מקיים את המצוות, פה זה כל הזמן. כאילו, כל הזמן האדם, באיזה מין מצב של איזה בדיקה כזאת, של איזשהו זיקה כלשהי אל דבר שלילי, אל פחיתות. זה מדרגה שמימית הדבר. אתם מבינים כאילו כמה זה קשה? קודם כל, כי זה כל הזמן. דבר שני, גם אין פה איזה דבר מוגדר. נגיד, לאנשים הפשוטים כמוני, אז אומרים להם בנקיות, שמע, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, תראו כמה הנחות יש לנו שם. אומרים לך, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תחשוב את זה. אומרים לך את הרשימה של הדברים הנגלים, שאתה לא צריך להיות עושה אותם, וזהו. מה הסיפור? פה מדובר לא בדברים האלו. זאת אומרת, איזה קרבה, כן, קרבה כלשהי. זאת אומרת, נגיד אצל האדם במדרגה הזאת, יכול להיות שאם יתעורר אצלו איזשהו תחושה של איזה מין קצת איבה כלפי איזה מישהו, זה כבר משהו בעייתי. או איזה מין דיבור ככה באיזה סגנון לא עדין מספיק, זה כבר משהו בעייתי. כי זה קשר לפגמים, מה?
הוא כבר היה
צריך לעבוד
את זה בענב, לא?
לא, לא, לא. הענב, העבודה היא, כמו שאמרנו, זה לתפוס. זה משמע, אי אפשר לחיות ככה בלי הענב. כי בלי הענווה אתה לא יכול לראות כל הזמן את כבוד השם. הענווה מאפשרת לך לראות כל הזמן את כבוד השם. כן, כמו שאומר, עכשיו אחרי שאתה כבר חי עם כבוד השם כל הזמן, אז אתה מתחיל, לבדוק את המציאות של עצמך יחסית לדבר העצום הזה שאתה כל הזמן חי איתו. את החסיד נפגש עם הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו, בזמנים של לימוד תורה, קיום מצוות, בזמנים של העבודה והתפילה. הענב הוא כבר חי כל הזמן עם הכבוד האלוקי, כבוד השם. לא, כן, זה המדרגה של הענב. הירחת הוא מתוך החיים, מתוך כבוד השם, החיים התמידים מכבוד השם, הוא איזשהו, כל קלקול הוא, כל פחיתות שנדבקת בו, איזה משהו עדין הוא כבר בעייתי, מבחינתו. לא, לא, הוא רגוע מאוד, אל תדאג. אתה אומר שהוא אומר דואג? הרי הוא בעצמו, הדאגה עצמה זה בעיה, הדאגה במובן של זה, כאילו פשוט, זה לא קוראים לו איזה מין מצב נפשי לא בסדר, אתה לא תראה את זה עליו. כי הרי זה חלק ממה שהוא צריך כבר מזמן, להיות נחמד לבריאות, ורגוע, וכעסה, ומזמן עבר את זה. זה צריך לדעת איך משלבים את כל זה עם כל המחויבויות הקודמות, כן? זה לא כמו משרד החינוך, אלא זה הכיתה היהוד, אתה לא צריך לוח מכימיה. אלא אם כן, אתה הולך עם אותם גמר. כן, זה לא ככה. כל פעם אתה ממשיך עם כל המטען שהיה מקודם. אתה לא עוזב, שום דבר. ממשיכים, כל היום אתה גם, כן, גם כשאתה בכיתה י"ב, אתה בכיתה א', וב', וג', וד', ועד י"ב. כן, והנך רואה היחס הגדול שבין יראה זו ליראת הרוממות שזכרנו. כי התכלית בשניהם, עכשיו הוא אומר, עכשיו אני אסביר לך את ההבדל, כמו שאמרנו מקודם בעל פה, כי התכלית בשניהם שלא עשו דבר נגד רום כבודו ידברה. לא נגד רצונו. זה כבר היינו בנקיות. הוא אמר לא לעשות, לא עושים, כן, זה פשוט. אלא נגד רום כבודו, כלומר כל איזה משהו שאתה... אמנם ההבדל שביניהם, שבעבורו, זה כמו שיש אנשים שהם נפגשים עם אנשים צדיקים מאוד עליונים, שהם היו אומרים שהם מתביישים בכל מיני דברים שיש להם, לא בעבירות דווקא קלאסיות, אלא אפילו אני יודע בדיוק, כמו דברים שבן אדם רגיל הם לא מקפידים עליהם, הם היו מקפידים לפני שהם עליהם, כי הם היו מרגישים, תראה את הרוממות הזאת, אני רוצה לאדם כזה, שעולם המושגים שלו הוא כזה, אני, שאני בא ככה בלי הכנות ובלי זה, אני מרגיש בעיה. אין, אבל זה משהו מניאטורי, הדבר הזה. כן, אמנם ההבדל שביניהם שבעבורות תחשב כמין אחר ובשם אחר תיקרא הוא. כי יראת הרוממות הוא בשעת המעשה או בשעת העבודה או בפרק העבירה. כן, לא הכוונה שהוא עושה עבירה בפועל, אלא הכוונה כשהוא קרוב למעשה העבירה. דהיינו, או בשעה שהוא עומד ומתפלל או עובד, שאז יבוש ויקלם, ירעש וירעד. כן, אמרו, זה כפשוטו. זה ההרגשה של החסיד בזמן התפילה. מפני רום כבודו יתברך, או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו, והוא מכיר בה שהיא עבירה, שיעזוב מלעשותה. למען אשר לא יעשה דבר, למרות עיני כבודו, חס וחלילה. כן, לא משיקולים של יראת עונש, כן, זה כבר רוממות. אך יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא פן ייכשל ויעשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך. אז כל איזה קישור לרע זה כבר איזה משהו בעייתי. ועל כן נקראת יראת חטא, כי יקרה יראה מן החטא, שלא ייכנס ויתערב במעשיו, חמת פשיעה והתרשלות, או מחמת אלם יהיה באיזה דרך שיהיה. כן, כל איזושהי קרבה לחטא היא בעייתית מבחינתו. עכשיו למה זה צריך להיות אחרי הענווה? כי כמו שהסברנו, כי פה אתה בעצם צריך לשלוט עם כבוד השם כל הזמן. לא רק בזמן התפילה. איך אפשר לשלוט עם כבוד השם כל הזמן? רק אם אתה ענב, אמיתי. כלומר, רק אם יש לך איזושהי תפיסה אחרת של האני שלך. כי בלי זה, אז אתה לא יכול לחיות את כבוד השם.
הבדל ביניהם, ופשוט מתי הוא ירם...
אין, זה לא רק הבדל כמותי, זה הבדל שון. זה כמו שאמרנו, זה הבדל גם מדרגה. בלי להיות מדרגת הענווה אי אפשר להיות פה. זה רק זה. כי רק הענב הוא מסוגל לעשות כל הזמן עם רוממות השם.
אז מה שהביא לו כאילו
לחולק
להגיע
לירת
חטא, אז זה
הענווה. כן, הענווה מביאה לו לחיות כל הזמן עם כבוד השם, כל הזמן עם מחשבות של הרוממות, וירת החטא זה כל הזמן עם הרגשות היראה מתוך מחשבות הרוממות. כן, זה ההבדל. זאת אומרת, החסיד, הוא לא כל הזמן חי עם רוממות השם, רק בזמני העבודה. כלל כמובן, זה החסיד אחרי שנבין, זמני העבודה זה המון. זה לא איזה, אני יודע, 5 דקות ביום של התפילה. כן, זה המון, זה רוב החיים. אבל בסדר, אבל מבחינתו זה לא כולל את הכל לגמרי. הענווה מביאה את האפשרות לחיות עם כבוד השם בכל החיים של האדם, כי כמו שאמרנו, יש פרשנות אחרת לגמרי למציאות שלו, לאישיות שלו, לעני שלו. והיראת החטא זה היראה שנוצרת כתוצאה מהמצב התמידי. כן, זה המחשבות האלו של הזהירות מכל איזושהי קרבה לדבר נמוך. כן.
עשית איזה של עירת רוממות בשעת התפילה, זה משהו שאנחנו צריכים לראות גם אצלנו, אבל בלי כל השלבים האלה?
לא נצליח לראות בלי כל השלבים האלה.
זה לא משהו שכדאי לנסות לחשוב עליו?
כן, ודאי שצריך לחשוב.
יש כזה בסידורים לפני שלפני 18, תראו, לחשוב לרוממות כמו זה עוד.
כן. יש שם אגב מילים, אפשר לראות תלוי בסידורים של הפקח. אמרנו את זה הרבה פעמים, גם בדרגות שלנו, שאנחנו לא שייכים לחיות את הדברים האלו כל הזמן, אולי שלא, אבל אנחנו יכולים מתוך זה לקבל, אפילו שזה מסודר לנו, נגיד אפילו במחשבה, הדברים האלו, שתייר אצלנו ציור חזק, נקרא לזה כך, על מה מדובר, זה מקדם אותם, כי עצם הציורים והבהירות של הדברים, היא גורמת לאדם שלפחות המגמות שלו, נקרא לזה, אפילו הרחוקות, השאיפות הרחוקות שלו הן יותר בהירות, ואז זה עוזר. עכשיו, נכון, לפני התפילה, נכון, גם מציירים, אבל זה משהו כזה שמיד, הלוואי שהוא יישאר כמה, עד שעובר את התוות, אני יודע, בדיוק. הרי מי שבאמת יש לו יראת רוממות, הוא לא מעיד לחשוב על משהו אחר. תציירו סיטואציה, שאתם לפני מישהו שבאמת שלכם יראת רוממות ממנו. אתה לא מעיד לחשוב על משהו אחר, מה זאת אומרת? אתה מרגיש שהוא פה, מה? אתה חושב עכשיו על שטויות, מה? לא שייך לך. עכשיו במיוחד שאתה חושב שהוא יודע את המחשבות שלך. בכלל תעבוד גם. אין פה איזה משהו ש... שזה בורחים או דברים מהסוג הזה.
למה זה לא
קורה?
מה?
לא, בגלל שאנחנו מדרגה היא. מה זה חוסר באמונה? כל, עד שלא נגיע לפה אל פה ופנים אל פנים, יש לנו חוסר באמונה, אפשר לקרוא לזה ככה. כן, כי מה זה אמונה? אמונה זה לחיות מתוך ההתמלות מהאמת האלוקית. זה אמונה.
זה הגדרה
נכונה, אבל השאלה מה אתה רוצה להגיד בה? אם אתה רוצה להגיד בה את ההגדרה העקרונית, זה נכון, אז אני אומר, עד שלא נגיע מדרגת פה אל פה, תמיד יהיה נמצא. גם אפשר להגיד את זה במיוחד, גם ישעיהו הנביא היה חיסרון באמונה על פי ההגדרה הזאת. עד שלא הגיע מדרגת משה רבין. אתה כמו מה, אתה יודע. לא, אני מתכוון לומר, זה משהו שהוא תמיד נכון, אבל אם אתה מתכוון להגיד שאין פה משהו בסיסי, זה לא נכון. כן, בסדר, תראה, בגלל זה בונים את הכל בהדרגה. בתחילה בונים את זה עם בסיסים יותר. אין לך הרבה חלומות. זהירות, אתה יודע. קודם כל, אל תעשה דברים שליליים, תבנה את הצד החיובי, לאט לאט תהיה נקי מכל הבעיות.
לא, אתה שלא
בעצם פשוטה. אם
אתה מאמין,
זה יש מציאות, זה הכל, אז למה... אבל זה מאמין. אתה יכול להגיד את זה, אבל אתה לא רואה את זה. אתה לא חי את זה. כי אין לנו עיניים מספיק, צריך לפתח את העיניים. אנחנו משולים, אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, לעיוור, שבהתחלה הוא שומע על צבעים לאט לאט, אבל הוא מתחיל לראות אותם. איך מתחילים לראות את העולם? מתחילים לראות אותו דרך ההתפתחות, דרך ההתפתחות שמתחילים לראות את המציאות הזאת. אבל כשאדם הוא עיוור, אז אתה יכול לספר לו על הצבעים, נכון? העיוור שסיפרו לו על הצבעים הוא כבר יותר שייך אליהם מאשר מי שלא סיפרו לו, נכון? לפחות הוא שמע על דבר כזה, אחרי שהוא גם הבין את זה שיש דבר כזה שנקרא צבעים, אז הוא כבר עוד יותר התקרב מאשר מי שרק שמע על זה. אבל אחרי שקצת הוא מתחיל לראות, אז הוא כבר עוד יותר טוב, כשהוא יראה בעיר, אז עכשיו תחשבו, נגיד משה רבנו, זה היה כל הזמן ככה. טוב, זה גם, זה משהו. זה לא רק ככה, זה יותר מזה, אבל... טוב, נעקור. וואי, אני צריך לדבר.